קשת כל שידורי תורה. והיום יום שלישי, כאן עזרא ביק, השיעור בהלכות מלאכים לרמב״ם. אנחנו התחלנו בשיעור הקודם את פרק חמישי, הפרק שעוסק במלחמה. השם של ההלכות ברמב״ם, השם המלא הוא הלכות מלאכים ומלחמות, מלחמותיהם. כאן אני משתמש עכשיו במהדורת פרנקל, כתוב הלכות מלאכים ומלחמות, ומלחמות. פרק חמישי התחיל לפני שבוע, דיברנו על מלחמת מצווה ומלחמת רשות. הרשימה של מלחמות מצווה, הרשימה כללה מלחמת שבעה עממים, מלחמת עמלק, ועזרת ישראל מצר שבא עליהם. אוקיי, המקרה השלישי היא מקרה דפנסיבית, הגנתית, נגד התקפה. דיברנו על המקרה של מלחמה יזומה, התקפית, כדי להחליש את האויב, כדי שלא יבוא, שלא מוזכר ברמב״ם, והלחמיש הטוען שאולי זה כן רמוז ברמב״ם, אבל הוא לא מוזכר, שזה מחלוקת תנאים, אם זה מלחמת רשות או מצווה. היום אני רוצה לחזור לשני המקרים הראשונים, מלחמת שבעה עממים ומלחמת עמלק. אם זוכרים, הלכה א' בפרק א' של הלכות מלאכים, הרמב״ם ציטט את המאמר של הגמרא בסנהדרין הידוע, שלוש מצוות נצטוו ישראל בשעת כניסתן לארץ, למנות להם מלך, שנאמר שום תשום עליך המלך, להחריץ זרעו של עמלק, שנאמר תמחה את זרעך עמלק, ולבנות להם בית הבחירה. אז המצוות הכוללות, המצוות הפתיחה להלכות מלאכים ומלחמות, הם שלוש, למנות מלך, זאת אומרת להקים את המלוכה, מחיית עמלק ובניין בית המקדש. אנחנו מבינים טוב מאוד את הרשימה הזאת כיעדים לאומיים, מדרגה ראשונה, אפשר להגיד, התפקיד של עם ישראל, עם ישראל רוצה ממצרים בכניסתם לארץ, מגיעים לנחלה שלהם, עכשיו יש להם תפקיד בעולם, להקים מלך, כלומר מלכות השם, על ידי מלך בשר ודם, להחריד זרעו של עמלק, מי לדבר, אבל אין ספק שבהקשר הזה, רק שלוש מצוות, אז מדובר במשהו הרבה מעבר לבעיה ביטחונית, או פוליטית, עם אחד מהעמים ששכן ליד ארץ ישראל. אלה מדובר על מה שכתוב בפסוק, כי יד ערכי עסקה, מלחמה לשם המלאק מדור דור, משהו ברמה קוזמית, ברמה מטאפיזית, שאותו ורע, וזה תפקיד על ישראל. ובניין בית המקדש, זה השכת שכינה בעולם. עכשיו, בפרק חמישי יש מלך. קיינו את המצווה הראשונה. מדובר במלחמות. מלחמות מצווה יש שלוש. אחד מהם זה מצווה להצלת ישראל, לעזרת ישראל. אוקיי? זה לא משימה קוזמית, כן? זה לא אמור להיות, זה בדיעבד. אם מישהו תוקף, אז כן, המלך. זה התפקיד של המלך. למה יש מלכות? יש לזה גם מטרות אזרחיות, פרגמטיות, מציאותיות לחלוטין, ולא רק לקיים שם השם בעולם. ואז הוא צריך לגן על ישראל מאויב. זה ברור. מלחמת עמלק מופיע בשתי הרשימות, אז נגיע. מלחמת שבעה העמים. מה בדיוק התוכן של המצווה הזאת? יש לנו נטייה אולי לראות את זה כהמלחמה שהוא ביטוי למצווה יותר כוללת כיבוש הארץ. נחלת הארץ, יישוב הארץ. אז כיוון שיש שם שבעת עמים שהיו לפניכם, אז כלול גם מלחמה. יש כאן קצת בעיה, כי בסך הכל המצווה הזאת של כיבוש הארץ איננו מאוחר למינוי מלך, אלא הפוך. מצוות כיבוש הארץ הוא מאז שהגיעו בשנת ה-40 ליציאת מצרים, והגיעו לגבולות, ויש אם כן מצווה עכשיו לכבוש את הארץ, שנלמד כפי שהרמב"ן מביא אותו, שהרמב"ן מונה מצווה כזאת, הרמב"ם לא, אבל מעלי רש. וגם הרמב״ם צריך להסכים לעצם המסגרת הזאת, גם אם הוא לא מונה אותו כמצוות עשה בנפרד. וזה כמובן קודם מינוי המלך, וגם כפי שרמון כתב בפרק א', הלכה א', מי שנכנסו לארץ, יש שלוש מצוות אחרות שהראשונה בהם היא מינוי המלך. אז זאת לא כל כך סתירה, אז תגידו שבסדר, יש מצווה לכבוש את הארץ, שזחל מיד, אבל כיוון ששבעת עמים נשארים, חלקם, שרידיהם נשארים בתוך הגבולות של הארץ, ואולי גם מחוץ לה, אז יש מצוות המשך, נקרא לזה, שלא תחיה כל נשמה. והמצוות עשה, שאנחנו תחרימם, מצוות לא תעשה, שלא תחיה כל נשמה. אבל יש, אין חינם לראות אותם כמצוות המשך. לולי הייתה מצוות כיבוש הארץ, לא היה מצוות של אחרים תחרימם. השאלה היא מהותית, כי זה נוגע לטעם, וממילא גם למהות של המצווה של אחרים תחרימם. הרמב"ם בספר המצוות מדגיש, כפי הפוך. הרמב"ם בספר המצוות כותב על שבעת העמים במצווה הזאת, כי הם שורש הרע ושורש עבודה זרה בעולם. כלומר, הוא נותן להם מקום, זה די מקביל למלאק. נותן להם מקום במבטו של הקדוש ברוך הוא, הכל עם כולו, השבעת העמים מהווה איזשהו מוקד של עבודה זרה. מוקד של תחרות לשם השם. ולכן יש להרוג אותם. כמובן בפסוקים בתורה מודגש נקודה אחרת, שאם לא נהרוג אותם אז הם יהיו מכשול לשבטנו בארץ ישראל, כי הם ידחו אותנו ונלמד מהם עבודה זרה. עכשיו זה הבדל גדול מאוד, ההבדל הוא האם זה קשור לישיבתנו בארץ ישראל. לו יצור שיש מוקד מאוד מאוד רציני בהודו עבודה זרה, זה לא אומר שאנחנו אחראים על מגורו וביטולו. בכל זאת זה עולמו של הקדוש ברוך הוא. זה די, אני אומר כי גם אולי ברור שאפשר לשמוע את השיתוף שלי לרעיון הזה, אבל אני חושב שכולנו גדלנו על זה, שיש הבדל בין יהדות לדוגמה לבין דתות עולמיות, מה שנקרא, אוניברסליות, כמו האסלאם הנצרות, ששואפות מלכתחילה לכבוש את העולם, ואנחנו לא שואפים לזה. אז יש פסוקים בתנ״ך שמדברים על כך שבסופו של דבר בימות המשיח, אז כמובן שם השם יקרא הכל עם כולו, אבל הלכה למעשה לפני ביאת המשיח זה לא תפקידנו. אנחנו לא מגיירים ולא מפיצים, ודאי לא נלחמים מלחמות כדי לא לגייר וגם לא אולי להנחיל את האמת. אז הפשט הפשוט של הפסוקים הוא שתראה, יש מצוות כיבוש הארץ, אתה לא יכול לכבוש את הארץ בלי למחות אותם עד קלה, בגלל, למה צריכים להרוג כל נשמה לכבוש את הארץ? אז מסבירים הפסוקים, כי הם מהווים באמת בעיה של עבודה זרה ושל פיתוי ושל תועבה. ולכן, כדי לשמור על יישובכם בארץ, יישובכם לפי האידיאל של התורה, שזה יישוב בעבודת השם, אחרת זה גם לא מסית, גם לא יתקיים, כי לא תקיע ארץ אתכם, אז צריכים לבטל אותם בכלל. כפי שאמרתי, הרמב"ם בספר המצוות, לא מדגיש את הפן של לשמור על ארץ ישראל מהשפעות שליליות על היושבים בה, אלא על כאילו יש להם מעמד אוניברסלית שלילית, והקדוש ברוך הוא רוצה לבטל אותם ויטיל את החובה עלינו. וזה בעצם נוגע לשאלה, איך אני רואה את המצווה הזאת? האם זאת מצווה שהוא ביטוי לכיבוש הארץ? או שיש מצוות ציבוריות, יש מטלות לעם ישראל, שהם לא לטובתם, ולא לטובתם הפוליטית, ולא לטובתם היישובית, אלא הם חלק ממגמת השם בעולם. אנחנו כאילו כצבא השם, ואנחנו חייבים למלא דבר שהוא לכאורה, בלי ספק נכון לגבי המלאק. והשאלה היא לגבי המצווה הזאת של מלחמת שבע עממים. אחד מן המפתחות אולי לבנת השאלה הזאת יהיה הבחנה מסוימת שקיים לפי הרבה מן האחרונים בין מצוות מחיית שבעת העמים לבין מצוות מחיית המלאק. כך כותב הרמב״ם בפרק א' הלכה ד', פרק חמישי פרק ה' הלכה ד'. מצוות עשה להחרים שבעה עממים, שנאמר החרים תחרימם. וכל שבא לידו אחד מהם ולא הרגו, הרי זה עובר בלא תעשה, שנאמר לא תחיה כל נשמה, וכבר עבדו ועבד זכרם. הרב כאן אומר, יש מצוות עשה להחרים שבעה עממים. וכפי שהרב כתב הלכה א', זו מצוות המלך. אין המלך מלחם אלא מלחמת מצווה. ואז הוא מוסיף, וכל שבא לידו אחד מהם ולא הרגו, הרי זה עובר ולא תעשה, שנאמר לא תחיה כל נשמה. כל המפרשים הבינו שכאן הרב מסביר מצווה אחרת. טכנית זה מצווה אחרת, כי יש מצוות עשה היא מצוות לא תעשה. אבל גם מהותית זה מצווה אחרת. מצוות עשה היא מצווה ציבורית, החרים תחרימים, שזה מלחמת המצווה שמוטלת על המלך להביא את ישראל למצב כזה. וכל שבא לידו אחד מהם, זה מופנה אליך. אם אתה הולך ברחוב ואתה מוצא שם אחד מהם, והוא בידך, יש לך את היכולת, ולא הרגו עובר ולא תעשה. שנאמר, לא תחיה כל נשמה. ככה מופיע לדוגמה בספר החינוך על המצווה הזאת. שנייה, איך שאני מדפדף. הוא כותב שם מפורש שזה מצוות ציבור, ויש גם מצוות יחיד. בניגוד לכך, בהלכה הבאה ברמב"ם, הלכה ה', בנוגע לעמלק, אז אין הנקודה הזאת מפורש. וכן מצוות עשה לאבד זרע עמלק, שנאמר תמחה את זכר עמלק, ומצוות עשה לזכור תמיד מעשיו הרעים וערבתו, כדי לעורר איבתו, שנאמר זכור את אשר עשה לך עמלק. מפי השמועה למדו זכור בפה ולא תשכח בלב, שאסור לשכוח איבתו ושנאתו. סוף הלכה. אז נכון, אין כאן מצוות עשה מצוות לא תעשה. זה ברור, אין לא תחיה כל נשמה בנפרד ממצוות תמחה את זכר עמלק. אבל חוץ מזה, הרמב"ם לא מביא את ההלכה הזאת שיחיד שהולך ברחוב, פוגש עמלקי, צריך להרוג אותו בגלל שכתוב תמחה את זכר עמלק מצד מצוות העשה. והרבה הבינו שהרמב"ם אכן מחלק. זה לא רק שיש שתי מצוות בשבעת עמים ומצווה אחת עמלק, אלא ש... בעממים, שתי המצוות הן שתי מסגרות שונות. מצוות ציבורית כלפי העם העמלקי, ומצוות יחיד כלפי כל יחיד ויחיד, על כל יחיד ויחיד. ובעמלק אין דבר כזה, יש רק את המצווה הציבורית, ואין מצוות, אין מצוות יחיד. ככה גם כותב במפורש חלק מהפוסקים. בספר היראים, בספר המצוות של היראים, סימן תף למנהי, שזו מצוות עשה למחות את זכר עמלק, והוא מצטט את הגמרא בסנהדרין, שבו הרמב"ם פתח את הלכות מלכים. גימו מצוות, נצטוו ישראל בכנסתן לארץ ישראל, לעמיד להם מלך ולהחריד זרעו של עמלק ולבנות להם בית הבחירה. ומתוך הציטוט ההוא, הציטוט שאומר שזו מצווה בכניסתם לארץ למחות את זכר עמלק, מוסיף היראים, למדנו מכאן שמצווה למחות זכר עמלק על המלך מוטלת ולא על שאר ישראל. אז הוא אומר את זה במפורש. ודווקא הוא אומר את זה, בגלל שאנחנו מוצאים בגמרא שזו מצווה שהתחילה בכניסתם בארץ, ביחד עם להעמיד להם מלך ולהחריט עמלק ולבנות להם בית הבחירה. מה הראיה שלו? אני חושב, בעצם היה סנדוויץ'. א', זה בא אחרי למיד למלך. משמע שהמלך הוא הכלי להשגת המצווה הזאת. וב', הדוגמה השנייה, וזה לבנות בית המקדש. זה לא מצווה עליי, אני לא בונה בית המקדש. אנחנו, העם, באמצעות המלך, בהדרכת המלך, ביוזמת המלך, בונים את בית המקדש. זוהי שיטת היראים, כך גם בסמג, ובספרים אחרים. ואולם, בספר החינוך מפורסם, שהוא לא פוסק ככה. בספר החינוך כתוב בלשון הזאת, מצוות תף ריש דלת, שנצטווינו למחות זרעו של המלאק, זה הכותרת של המצווה. ואז הוא כותב, וזאת המצווה מוטלת על הציבור. כולן, וכניין שמרו שלוש מצוות, נצבו יסר בשעת ניסן לארץ ישראל, ונות למלך להחריד זרעו של המלאק, ונות פית הבחירה. אז הוא מביא את הגמרא, בסנהדרין, ובאמת גם מסיק את המסקנה הנכונה, זאת המצווה מוטלת על הציבור. ואז הוא מוסיף, ובאמת, כי גם של כל יחיד מישראל הזכרים מוטל החיוב להורגם ולאבדם מן העולם, אם יש כוח בידם בכל מקום ובכל זמן. אם אולי ימצא אחד מכל זרם, ועובר על זה, ובא לידו אחד מזרעו של עמלק, ספק בידו להורגו ולא הורגו, בטל עשה זו. אז למרות שהחינוך מודע, למשתמע מהגמרא בסנהדרין, הוא אומר, יש מצווה ציבורית כמו שנאמר, כעניין שאמרו, ואז הוא מוסיף, ובאמת, גם על היחיד, יש גם כן מצווה כזאת. כל מי שבא לידו, זה כמעט אותו לשון שיש לרמב״ם, בהלכות מלחמת שבעת העמים, ועובר הזה, הוא בא לידו אחד מזרעו של עמלק, וסיפק בידו להורגו ולא הרגו, בטל עשה זו. עכשיו, כשאנחנו חוזרים לרמב״ם, קודם כל צריכים להגיד את האמת. יכול להיות שדיוק איננו קיים. יש אחרונים ששמו דגש עצום על מילה אחת ברמב״ם. הלכה ד' מצוות עשה לאחרים שבעת העמים, בכל שבא לידו ולא הרגו עובר בלא תעשה. הלכה ה' מתחיל במילה וכן מצוות עשה לאביד זרע עמלק שנאמר. אז יש אחרונים שהטילו על המילה וכן, את כל הכובד של כל דיוק שיעשה לחלק בין הלכה ד' ולכה ה' נסתר מה וכן. וכן אומר, כמו שכתבתי בלכה ד' זה נכון גם לגבי המלאק ואני לא צריך לפרט. כלומר הרמב״ם אכן סבור שיש מצוות עשה להרוג את כולם וגם שכל הבא לידו ולא הרגו עובר ולא תעשה. ואיפה הוא כתב? אז הוא כתב את זה מילה אחת. הוא אומר וכן מצוות עשה לבית זה המלאק כמו שיש בשבעת עמים ככה יש במלאק. אני משאיר לכם את השיפוט עם שייך מילה כזאת לגבי נכונות הדיוק הזה. אני חושב יש לך כתוב בחשבון וכן מצוות עשה לא היה צורך לרמב״ם לכתוב וכן אלא עד הרבה כיוון שהלכה א' פתח שיש שלוש סוגים של מצוות מלחמת מצווה שיבת עמים ומלחמת עמלק. אז יש נוע כזה ברמב״ם שיש לו כותרת הלכת פתיחה, ואחר כך הוא מפרט, אז שיכתוב, הלכה ד' מצוות עשה לאחרים, הלכה ה' מחיית המלאק כיצד, ולהסביר אותו. אבל כן, שמכניס את שתי הלכות אלו ביחד, יש בזה אולי מהמשתמע שאין לחלק. בכל זאת, רוב האחרונים לא הבינו ככה. אלא הבינו שהרמב״ם חולק על החינוך, סובר כמו היראים, שבעמלק זאת רק מצוות ציבור ולא מצוות יחיד. עד הרבה בשבעת העמים, חוץ ממצוות הציבור, התורה החמירה והטילה על כל אחד חובה אישית להרוג ולהחרים ולאבד את כל אלו משבעת העמים. מה הסיבה? כלומר, זה קצת הכתוב, אבל מה הסיבה? אז נכון, זה קשור למה שדיברנו לפני כן. אם מדובר במצווה שהיא חלק מתוכניותיו של הקדוש ברוך הוא בעולם, אז זה הגיוני שזה לא כלול במצוות היחיד. מצוות היחיד שמטלות על ישראל זה לעבוד את השם. יש, זה שיש לקדוש ברוך הוא מטרות בעולם וישראל הם המטרה, הם השיחה, האמצעי, עם ישראל, אז זה, יש דבר כזה בעמלק. ויכול להיות שיש דבר כזה גם בשבעת העמים. אבל זה באמת מצוות ציבור. זה באמת מצוות ציבור. וכי כיוון שיש עם ישראל, אז הוא כלי ביד השם. אבל אני בתור יחיד, אני צריך להתקרב, לעבוד את השם. אני צריך לעשות את רצונו. אני צריך להיות אולי בית לשכינה, אבל לערוך מלחמות, לתקן את כל עם כולו, זה פשוט ברמה אחרת לחלוטין. אז זה בדיוק מה שקורה בעמלק. ולכן עמלק, לפי זה, זו מצווה ציבורית אחרי שיש, נכנסתם לארץ, ואחרי שיש לכם מלך, עכשיו תתקנו את העולם. אבל היחיד אין מצווה כזאת. אז למה בשבעת העמים זה לא ככה? למה בשבעת העמים יש גם מצוות יחיד? כי שבעת העמים איננו אך ורק לפחות. המצווה הזאת איננה אך ורק למגר את הרע בעולם. אלא זאת מצווה שהוא קשור לישיבת ארץ ישראל. זה פשוט, זה בעצם מגננה. אנחנו צריכים לשמור על הסביבה הקרובה שלנו. ולכן, כמו שהוא ביאר את הרע מקרבך, אם אתה הולך ברחוב, ואתה רואה נחש מסוכן, אז יש לך מצווה להרוג אותו, כדי לחלק מחובתך האזרחית כלפי החברה, כלפי העיר והמושב שבו אתה שכן. אז ככה גם לגבי שבעת עמים בתוך ארץ ישראל. אז זו נקודה אחת. אם זה נכון, שברמב"ם יש חילוק, ששבעת עמים זה על כולם, גם בתור יחידים, ומצאת עמלק לא, אז סביר להעלות את ההסבר הזה, שהמצוות הציבור כאן, של להרוג עם שלם, זה קשור לפוליטיקה גבוהה, כן? פוליטיקה אלוקית, שזה ישראל והעמים, ולא היהודי והגוי, וזה ההסבר בעמלק. אבל בשבעת העמים יש לפחות בנוסף, אולי רק זה, יש גם שיקול, ואולי השיקול העיקרי הוא לא הפוליטיקה הגבוהה, אלא לבסס ולקיים תנאים נאותים בארץ ישראל כשאנחנו כובשים אותה. ולכן זה מתחיל בחובה ציבורית לכבוש את הארץ, אבל אחרי שכבשנו את הארץ, אז יש עכשיו חובות אזרחיות ייחודיות לגבי שמירת התנאים וקיום התנאים הנאותים לרשת את הארץ ולהישאר שם. השאלה הזאת של יחיד ורבים היא נוגעת גם לשאלה אחרת, וזה השאלה של הזכר ונקבה. החינוך שהזכרתי שיש מצוות יחיד של מחיית המלאק, הוא מפורסם בין השאר בגלל שזה הלה את שאלת פטור נשים מהמצווה. החינוך, אני ציטטתי עוד פעם למי שלא תפס, מה שאז לא היה עיקר, החינוך אומר במפורש שגם התוספת שלו, מצוות היחיד, הוא מצוות זכרים ולא נקבות. ובאמת כי גם של כל יחיד מישראל הזכרים, מוטל החיוב להורגם ולאבדם מן העולם. ועל זה שואל למנחת חינוך, למה רק לזכרים? כי ההסבר של החינוך למה נשים פטורות ממחיית עמלק, היא בגלל שנשים אין דרכן במלחמה. זה גם משהו קונטרוברסלי, אני אזכיר עוד מילה גם לגבי הנקודה הזאת, אבל נניח שאנחנו מבינים את זה, שמצוות המלחמה היא מצווה לזכרים, כי זכרים הם החיילים, אין דרכם של אישה במלחמה. אז זה יסביר למה המצווה הציבורית שהיא מלחמה, אבל אם יש מצווה אישית להרוג, למה המצווה הזאת מוטלת על גברים ולא אנשים? זה מדובר במצווה לא תעשה, והיא גם לא של הזמן גרמה. אז אין סיבה לפתור נשים. זו שאלת המנחת חינוך. והתשובה היא, זה לא שאלה כזאת קשה, התשובה היא כנראה בכל זאת, כיוון שלא עושות מלחמה, אז גם ברמת היחיד, רואים את זה כמלחמת יחיד. כלומר, אולי אם אין דרכן נשים לעשות מלחמה, זה אין דרכן של נשים לעשות פעולות אלימות. למרות שכמובן, המצווה הזאת היא רק אם יש כוח בידה. אם זה לא כוח בידך, אז ודאי שהיחיד לא עושה. ואולם, במצוות יוד עמים, גם כן עולה שם, ששם ברור שיש מצוות יחיד, כמו שפסק הרמב״ם, הרמב״ם לדוגמה באמת לא מזכיר שום מיעוט של נשים במצווה הזאת. במלחמת מצווה, דיברנו לפני שבוע, המאמר הידוע של הגמרא, שכל הפטורים ממלחמה, החוזרים מאורחי המלחמה, זה רק מלחמת רשות או מלחמת מצווה, אין פטורים, ובלשון של המשנה, אפילו חתן מחופתו, שזה מובן, זה להגיד שאין פטור, חתן, מי אשר, הרס אישה. אז הוא חוזר מאוחרי המלחמה, ומי שנשא אישה, השנה יהיה נקי לביתו. אלו הם הפטורים, מלחמת רשות, אבל מלחמת נצווה, אפילו חתן מקליפתו, אבל נוסיף המשנה גם את הלשון, וקלה מחופתה. אז בלשון המשנה כתוב שנשים יוצאות למלחמת מצווה. שזו שאלה בכלל על החינוך. אז יש תירוצים האחרונים. כן, זה קשה מאוד, הסך הזה רק קושיה מלשון אחת שמופיע בהקשר מאוד מאוד מסוים. הרדב"ז נותן כמה תשובות, אולי זה תפקיד לא מלחמתי, תפקיד של סיוע, תפקיד של תומך לחימה, מספקות מים לבעליהן. ויש לו תירוצים אחרים, אולי זה בכלל, יש לו תירוץ לרדב"ז די משונה, אבל אומר, אפילו חתן מחופתו הולך למלחמה, ואז כיוון שהחתן יצא, אז גם הכלה הולכת הביתה, אבל לא למלחמה. החופה בתלה, אז היא יוצאת. היא לא יוצאת, היא יוצאת הביתה, ולא יוצאת למלחמה. זה גם תירוץ של הרדב"ז מביא. לא זה, לא זה ענייננו. אבל יש כאן קשר לגבי עצם אופי המצווה. מה שנדמה לי להגיד, אני רוצה להעלות את זה כאפשרות. זה הבנת עומק הדברים במצוות האלו. זה שיש מלחמת מצווה, שבעת עמים ומלחמת עמלק, וכמובן עזרת ישראל מצער שבא להן. אז כל הפרק הזה ברמב״ם מוגדר כפרק של מלחמה. גם אם יש מצווה, כל שבא לידו, אחד מהם ולא רגו, איזה רבה ולא תעשה במלחמת שבעת העמים, אז ויש לזכור את הרמב״ם, שאמר בספר המצוות, שהוא כן הבין את זה, כי קשור לרעתם, ולאו דווקא להשפטם עליך. אז יש להבין שהרמב״ם, גם מצוות היחיד הזה, הוא כן, הוא סניף, הוא הרחבה של מצוות המלחמה. יותר מזה, פרק חמישי בהמשכו עוסק כולו בארץ ישראל. אחרי שהרמב"ם מסביר שיש מלחמת מצווה, הוא הולך וממשיך בזה שארץ שנכבש על ידי ישראל במלך על פי בדין, יש לו דין ארץ ישראל. ואז הוא מסביר את הדינים שאסור לצאת לחוץ לארץ, ומתי מותר לצאת לחוץ לארץ. ועד סוף הפרק הוא עוסק ב... הגדרת ארץ ישראל, כל השוכן בארץ ישראל ומותיו, גם האגדת. כל השוכן בארץ ישראל ומותיו מחולים. ואולם ידור אדם בארץ ישראל אפילו בירושו רובה גויים, עד סוף הפרק. רוב הפרק עוסק במצוות או דין יישוב ארץ ישראל. וההתחלה שלו זה מלחמת מצווה. אני די משוכנע שהרמב״ם בפרק הזה עוסק ביצירת המצב של עם ישראל בארצה. בשבעת עמים גם לפי הרמב״ם, אולי במיוחד לפי הרמב״ם, זה מצווה של טיהור ארץ ישראל מעבודה זרה. במצוות עמלק, גם כן קשור לנושא הזה, למרות שהוא לא קשור בשום הלכה, כי זה בטח נוהג בכל עם כולו. האחרונים גם מדייקים שגם בשבעת עמים הרמב״ם לא הגביל את זה רק לשבעת עמים בתוך ארץ ישראל. שיש הרבה ראשונים שכן סוברים ככה, אבל הרמב״ם לא כתב ככה. אבל אני חושב זה לא משנה את הנקודה. המצווה הכללית, לא הפרקטית, המצווה הכללית של לצאת ממצרים ולהשתכן בארץ ישראל, כלומר להקים את מלכות השם במקום מסוים, כי יש ארץ, ובתנאים מסוימים, אז חלק או מצב, אספקט של המצווה הזאת, היא למה? זה לא כל כך קשור לנקודה הפרגמטית. זה לא ילך אם לא נעשה כך וכך. ודאי שאפשר להקים ממלכה בארץ ישראל בלי לאבד את עמלק. זה לא התנאי הראשוני, זאת המטרה הסופית. למה מקיימים את ארץ ישראל ועם בארץ ישראל ומלכות בארץ ישראל? זה כדי להעלות את שם השם על גבי במת העולם. וממילא זה להחריט ואין הקיס שלם. כיסא השם נמצא בארץ ישראל, כיס המלכות הוא בארץ ישראל, אבל אין הכי שלם עד שימחה את המלא, כפי שרשי מביא בשם המחלטה על הפסוק, כי יד על כיסקה. אז ככה גם לגבי שבעת העמים. ונכון, שכאן זה מוטל על כל אחד ואחד. אבל יש, ובמלא אולי לא, אבל יש לראות את כל הנקודה הזאת כקשורה למטרה של כל הלכות מלאכים ומלחמותיהם. כפי שהרמב"ם כותב בהלכה האחרונה בהלכות מלאכים ומלחמותיהם, אחרי הרבה פרקים, בפרק י' פרק י' ב', סוף הלכות אלו שהוא מסביר את ביאת המשיח, והוא מסביר ואיך ביאת המשיח נס לכאן, טוב, המשיח הוא גם מלך. אבל הוא מסביר את המטרה של כל העניין המלוכה, אם כן. שזה כדי שבאותו זמן יהיה דעת את השם בלבד, כמו שנאמר, כי מלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. אז הרמב״ם, ואני מדגיש את הרמב״ם, כי לא בטוח שכל אחד יסכים עם זה, לרמב״ם בהחלט יש אידיאל שמתבטא במצוות ספורות, אבל אידיאל של מים לים מכסים, של העלת ידיעת השם לכל העולם כולו, שהיא המטרה הסופית, לאו דווקא המעשית, של כמה וכמה מצוות, ואותן מצוות הם המצוות של הפרקים שלנו. פרק חמישי זה המצוות המלחמה שקשורות לדבר הזה. ומעשית זה בארץ ישראל, זה המתח שיש כאן, שאנחנו בונים בארץ ישראל כדי להשפיע על כל העולם כולו. מעשית זה בארץ ישראל, אבל לא בגלל שאנחנו מעוניינים רק בארץ ישראל. ומה שהרמב"ם כאן מגדיר, הוא מגדיר מתחילת ההלכות האלו, הם המטלות הלאומיות של עם ישראל. יש עוד, אני אזכיר אותו בקצרה, יש עוד דיוק אחד, שדיקו מהחילוק, ההבדל שבין הלכה ד' לבין הלכה ה', וגם עליו רצו לתרץ מיום עליו אכן, אבל אני אזכיר אותו כי זה גם כן אולי קשור הלך למייסה, למטלות של הלאומיות של עם ישראל היום. הרמב״ם במילים האחרונות של הלכה ד' בנוגע לשבעת עמים כתב, וכבר עבדו ועבד זכרם. מפרשים מסבירים, זה מה שנקרא בלשון הגמרא, כבר עלה סנחריב ובלבל את כל האומות. אין היום אומות, האומות שהוזכרו בגמרא לא קיימות היום. זה נכון, נכון אולי לגבי עמון ומואב, יש מחלוקת בגמרא, אבל הרמב״ם כנראה שחושב שכן. זה נכון לגבי שבעת העמים, אומות אלו הם לא קיימות. אין בני שבעת העמים. ואולם, בהלכה ה', הרמב״ם לא הזכיר את זה לגבי עמלק. הוא אומר, יש מצוות עשה לבית זר עמלק. סוף הלכה. אז כפי שאמרתי, יש מתרצים. כתוב בחי. כאן המחיין הוא יותר בעייתי מהפעם הקודמת. להגיד שהמצווה בהלכה ד', מצווה בהלכה ה', זאת אותו מצווה, אולי המחיין יכול לשאת. למרות שהרמב"ם בהלכה ה' לא פירט את המצוות היחיד, אבל המחיין. אבל זה שעבדו ועבד זכרם, זה לא חלק מהמצווה. זה לא שיש מצווה, זהה למצווה ההיא. שתי המצוות היו לעולם. הבעיה היא שלא נמצא שבעת עמים. אז זה אתה צריך לכתוב, וגם אין, וגם עבד, זר עמלק ועבד זכרם. כמובן, אם אתה יודע את הגמרא, שהסיבה היא בגלל שעליו בסנחריב הוא בלבל, זה שייך גם בעמלק. אבל הרמב"ם לא מזכיר את הסיבה, הוא רק אמר, עובדה, אין שבעת עמים, ולא אמר שאין זר עמלק. רבי משה סולובייצ'יק דייק מכאן, שמצוות עיבוד עמלק קיים היום, לא רק בתיאוריה, גם הלכה למעשה. איך, בכל זאת זו עובדה, שעלה סנחריב הוא בלבל התאומות, ואי אפשר לזהות היום, גנטית, גניאולוגית, עמלקי. אז הרמב"ם שאמר שמכאן שעמלק הוא לא רק זרע עם ייחוס של עמלק, אלא עמלק הוא באמת מושג המרכז של הרע, של ההתנגדות לשם השם בעם ישראל, נקרא עמלק. אני שמעתי את זה ממורי ורבי, רבי יושב בר סולובייצ'יק. זה מצוטט בספר בסוד היחיד והיחד. הרב אמר, אני לא יודע בדיוק איפה נגמר מה שרמי שמע, מה שהרב אמר. הרב אמר, בתקופת הקודמת, שמעתי את זה בשנות ה-60, בתקופה הקודמת אז המלאק שכן בברלין, והיום המלאק שכן במוסקבה. בזמנו זה היה 100% נכון. הוא דיבר על כך שה... מצב של היהודים ברוסיה, עצמו, אז הממלכה המלכות במוסקבה רדף את היהדות בתחום, בתחום ממשלתו, אימפריה גדולה מאוד, וגם בכל עם כולו, כל פעולה אנטי-יהודית, היוזם ומי שעמד אחריו, זה היה באמת הממשלה הקומוניסטית ברוסיה. כל המחבלים אומנו ברוסיה, כל מדינות ערב חומשו על ידי, על ידי הרוסים, והדבר באמת היה בלט מאוד. אמר רבי משה סולובייצ'יק, זה נקרא עמלק והמצווה קיימת. מה יגיד הרב היום? איך לפרש את זה היום? איפה לזהות אותו היום? אינני יודע ואינני מוסמך להגיד. האם הרב התכוון לזה כדרוש או כאמת? אני חושב כאמת, כי הרב לא נהג להגיד דרוש בתוך דיוקים ברמב״ם. מה המשמעות ההלכה למעשה של הדרוש לשאלה אחרת? כיוון שלפי הרמב״ם אין מצוות יחיד, וגם אם יש מצוות יחיד, אולי הדרוש הזה שייך רק מצוות הציבור. מדובר לגבי הציבור, אבל לגבי הציבור בכל זאת אני חושב זה נכון. יש מצווה לאומית על ישראל לאבד את עמלק, והמלאק קיים. אל תחשבו שהמצווה הזאת לא קיימת. אם יש לנו היום חיים לאומיים בהתאבות, אז אולי אין מלך לגבי המצווה הזאת. שאלה אחרת, ואני לא עונה עליה. אבל אם אנחנו חושבים שאנחנו מתחילים לחשוב ברמה של קיום המצוות הלאומיות, אז המצוות הלאומיות זה לא רק כיבוש הארץ, אלא גם כן מלחמת שבעת העמים. זה לא, עבד זכרם, אבל גם מלחמת המלאק, וזה כן. אז לפחות במובן שהלכות מלאכים ומלחמותיהם, שאנחנו נבין שעלייה לדרגה לאומית מהווה מצווה ציבורית על המלך והציבור, שכולל לפי מה שרב משה סולובייצ'יק אמר, גם מצוות מחיית עמלק, הלכה למעשה ולא רק כדרשה פנימית, אלא הלכה למעשה, שלפחות בהתאבות מהווה חלק מהשאיפה שלנו לקיים את ההלכות שנמצאות בהלכות מלאכים ומלחמותיהם. תודה רבה, אנחנו נמשיך בשבוע הבא. כל טוב.